עוסקות בדיני טומאה וטהרה, וגם בש"ס יש סדר שלם במשניות, סדר טהרות, וההלכות האלה הן הלכות מאוד גדולות וחשובות. אלא שלצערנו הגדול, ההלכות האלה הן הלכות די נידחות, לא רבים מכירים אותם, לא רבים עוסקים בהם, ומדובר בהלכות מאוד קשות, מאוד מסובכות. אז כידוע לנו, אין ש"ס, אין תלמוד בבלי על סדר טהרות, חוץ ממסכת נידה, זה חלק מהקושי. מסכת, כל סדר טהרות, זה גם הלכות מאוד עמוקות ומסובכות, וגם אין עליהם ש"ס גמרות כסדר, וגם 2000 שנות גלות, שאין בית מקדש, ואין כמעט דיני טהרה, טומאה וטהרה בפועל, אז גרמו לכך שאין הרבה שעוסקים ומכירים ויודעים את ענייני טומאה וטהרה. יש אומרים שדיני טומאה וטהרה זה בחינת מת מצווה. אין לו עוסקים. נדיר שאנשים בקיאים. מי שרוצה להבין מה זה גדולתו של הרמב״ם, אז יש 1001 דברים כדי לדעת מה זה הרמב״ם וגדולתו, אבל אחד הדברים הגדולים, הרמב״ם לא הזניח גם את ספר, סדר טהרה. כן, ביד החזקה יש ספר טהרה, וכל הלכות טומאה וטהרה הרמב״ם כתב וסיכם ופסק, למרות שאין על זה גמרות מסודרות, ואין על זה וכולי, ואין על זה הלוכה למעשה ברוב הדברים ביום יום שלנו, הרמב״ם לא הזניח שום דבר, כולל הלכות טומאה וטהרה, ואיך הוא הספיק את הכל, כל כך הרבה הרמב״ם, ולמד וידע את הכל. טוב, אני זכיתי שיש לי מחותן, הרב עזריה אריאל, שליטה, הבת שלו נשואה לבן שלי, והוא ראש הכולל במכון המקדש. אבא שלו, סבא של קלתי, הרב ישראל אריאל, אז הוא ראש מכון המקדש, והבן שלו, הרב עזריה, המחותן שלי, אז הוא ראש הכולל של מכון המקדש, והרב עזריה מקדש ועוסק בכל ההכנות למקדש, אבל אחד הדברים שהוא עוסק בצורה בלתי רגילה, זה הלכות טומאה וטהרה. והוא ממש מומחה ברמה בלתי רגילה בהלכות המאוד מאוד נדירות האלה. אז אני הבאתי לבית מדרש לפני כמה זמן חוברת קטנה שהוא הוציא, איזשהו מבוא כללי לדיני טומאה וטהרה. כן, זה בעיר העתיקה בירושלים, כמובן, ברובע. שם נמצא הכולל, המכון של המקדש. ואתמול בערב דיברתי עם הרב עזריה, ואמרתי לו שאנחנו לומדים פסוחים ולומדים רבי חנינא סגן הכהנים, והשתמשנו בחוברת שלו במבוא, באותה חוברת, יש כמה חבר'ה אצלנו בשיעור שמאוד מאוד התלהבו, התרשמו מהחוברת. אמרתי לו, אבל אף אחד לא מעיז ללמוד את סוגיית רבי חנינא סגן הכהנים, בעיון, וזה עוד אנחנו לא מעיזים. הוא אומר, תעיזו, לא יקרה כלום. אבל היום, אנחנו נעסוק בסוגיה של מדורות האקום, שגם זה דיני טומאה וטהרה, והרב עזריה הוציא לאחרונה ספר שנקרא טהרת ישראל בענייני טומאה וטהרה, זה חלק א', ויש לו כמה חלקים בקנה, הוא מתכונן להוציא, זה ספרים שמקיפים כל ענייני טומאה וטהרה, זה נקרא טהרת ישראל, חיבר הרב עזריה אריאל. לכבוד אבא שלו, הרב ישראל, אריאל. אז שם בספר הזה, בחלק א', הוא עוסק גם בעניין של מדורות האקום, מה שהיום אנחנו נלמד. אז אתמול דיברתי איתו ואמרתי לו שהיום אני אדבר ואני אגיד דברים בשמו, בסוגיה שלנו, של מדורות האקום. אז זהו, זה ההקדמה, אנחנו נכנסים לסוגיה. רק אני רוצה להדגיש שכמובן, השם של הסוגיה זה מדורות האקום ולא מדורות, לא מדוברם פה על מדורות של ל"ג בעומר כמובן, זה לא מדורות אלא מדורות, מלשון מקום דיור, מקום שדרים בו, כן? זה מדורות האקום. ובכן, מוריי ורבותיי, כרגע אנחנו מתחילים את השיעור. בשני מקומות בש"ס, הגמרא מביאה את הדין המיוחד של רבי שמעון בר יוחאי. רשב"י, פעם אחת במסכת יבמות, דף סמך א', פעם שנייה במסכת בבא מציע, דף קוף יוד דלת עמוד ב'. שני המקומות. רשב"י בשני המקומות אומר, גוי שמת לא מטמא באוהל. אין טומאת מת בגוי שמת. כך אומר רשב"י. תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, קברי עובדי כוכבים, קברים של גויים, אינם מטמאים באוהל. ולמה? אז רבי שמעון בר יוחאי דורש, שבפרשת הטומאה, בפרשת חוקת, פרשת פרה אדומה, אז שם נאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכו' יטמא, שבעת ימים. רבי שמעון בר יוחאי מדייק, למה כתוב אדם כי ימות, ולא כתוב איש כי ימות. איש כי ימות באוהל, כתוב אדם. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אתם קרויים אדם, ואין האקום קרויים אדם. ישראל, יהודי, נקרא אדם, וגוי לא נקרא אדם. אז ישראל שמת, מתמא, וכולנו יודעים שהמת הוא אבי אבות הטומאה, וצריך טהרת פרה אדומה, שלישי ושבעי, שביעי. אומר רשב"י, אבל גוי שמת לא מטמא באוהל, ולכן קברי עקום אינם מטמאים. אני אומר בסוגריים, המימרה הזאת של רשב"י, אתם קרויים אדם, ואין העקום קרויים אדם, זה מימרה שעוררה גם הרבה אנטישמיות, וגם הרבה הסברים, ונכתבו על זה ים של הסברים, אם יישאר זמן בסוף השיעור היום, נתייחס גם לעניין הזה. מכל מקום, זוהי שיטתו של רשב"י, שגוי שמת לא מטמא, אין טומאת מת בגוי שמת, אלא רק ביהודי. אתם קרויים אדם, ואין גוי קרוי אדם. השיטה הזאת של רשב"י מעוררת כמה שאלות שצריכות בדיקה. שאלה ראשונה, האם רבנן חולקים על רשב"י? או שדעתו היא דעת כולם. זאת אומרת, בשני המקומות שהגמרא מביאה את רשב"י, כמו שאמרנו, יבמות סמך א', בבא מציע קוף י' ד', בשני המקומות הגמרא מביאה, תניא, רשב"י אומר כך וכך, ולא כתוב, רבנן אומרים כך ורשב"י חולק, רשב"י אומר כך ורבנן חולקים, בשני המקומות מובאת דעתו של רשב"י, לא כתוב שחולקים, בברייתא שמובאת דעתו. האם רבנן חולקים עליו? כן או לא? שאלה ראשונה. שאלה שנייה. רשב"י עצמו, האם הוא התכוון שגוי מת לא מטמא כלל ועיקר? שום טומאה, אוהל, מגע, מסע, או שמה? רשב"י התכוון שגוי שמת לא מטמא באוהל, אבל במגע ובמסע, הוא כן מטמא. כלומר, עד כמה נרחיב או נצמצם את דינו של רשב"י? אחרי ששאלנו מקודם האם רבנן חולקים עליו, אנחנו שואלים רשב"י עצמו. אז פה יש דבר מאוד מעניין. בשני מקומות רשב"י מופיע, אבל זה מופיע בצורה שונה. ביבמות, בגמרא שלפנינו, כתוב, תניא רבי שמעון בן יוחאי אומר, קברי עובדי כוכבים אינם מטמאים באוהל. ככה כתוב בגמרא ביבמות שמביאים את רשב"י. גוי עקום לא מטמא באוהל. לעומת זאת, בבבא מציע קוף י' ד', שם מופיע גם אותו תניא, רבי שמעון בן יוחאי אומר, קבריהם של עובדי כוכבים אין מטמאים. ושם לא כתוב באוהל. אז פעם אחת מופיע שהוא אמר לא מטמא באוהל, פעם אחת מופיע שאמר לא מטמא סתם. אז שאלנו שאלה, האם רשב"י מעט הפקיע טומאת מת בגוי מכל וכל, או רק מטומאת אוהל? שאלה שנייה. שאלה שלישית.
בבא המציע הוא מוסיף את האוהל?
ביבמות כתוב אוהל, בבא המציע לא כתוב אוהל. בבא המציע כתוב סתם, קברי העקום אינם מטמאים. תסתכלו בפנים, לפחות לגרסאות שלפנינו, בגמרות. שאלה שלישית. האם הלכה כרשב"י בדין הזה או לא? אז דיברנו האם רבנן חולקים, ודיברנו עד כמה הוא כן, עד כמה הוא מרחיב או מצמצם, והאם הלכה כמותו או לא. יפה. אז שואלים אותי פה, האם אין לו דין של נבלות וטרפות? מה אתם אומרים? זו שאלה שנחייך עליה, או... מה הוא גרם מפרה שמתה, או מכלב שמת, נכון? בסדר, אבל אנחנו כרגע מדברים, זאת שאלה יפה, אבל אנחנו כרגע מדברים, האם יש לו דין טומאת מת, להצריך פרה אדומה והזעת שלישי ושביעי, רבותיי, כן, להבין. הרי כולנו יודעים שטומאת נבלות וטרפות, טומאת נבלה, זה סיפור אחר לגמרי. זה רמה אחרת לגמרי של טומאה, אם זה נבלה. אבל טומאת מת, אדם, זה אבי אבות הטומאה, שמי שנטמא צריך הזעת שלישי ושביעי ופרה אדומה, וכולי, כן, בסדר? אז מוריי ורבותיי, זה הדיון כרגע, האם הוא מטמא טומאת מת. אוקיי, זוהי השאלה. אז כתבו לי פה, רש"י אצלנו. אוקיי, חברים, אני הרי אומר את כל זה בשביל להגיע לרש"י אצלנו, ובשביל להגיע לתוספות שחולק על רש"י, ולרמב״ם שחולק על שניהם. אז לאט לאט, חברים, סבלנות. ובכן, מוריי ורבותיי, בגמרא במסכת יבמות, אחרי שהגמרא מביאה את הדין של רשב"י, הגמרא שואלת עליו שאלה. הגמרא במסכת יבמות, אחרי שהיא מביאה את הדין של רשב"י, שואלת הגמרא שאלה. הרי בספר במדבר פרק למד א', בפרשה של מלחמת מדיין, אז כתוב שם בפסוק, כל הורג נפש וכל נוגע בחלל תתחתהו, ביום השלישי או ביום השביעי. כתוב שם שהלוחמים שנגעו בחלל צריכים טהרת פרה אדומה בשלישי ובשביעי. שואלת הגמרא, איך רשב"י אומר שמת גוי לא מטמא? הנה כתוב מפורש בתורה שכל נוגע בחלל, כל הורג נפש, כל נוגע בחלל, תתחתהו. מה רשב"י יענה על זה? אומרת הגמרא, רשב"י יענה על זה, דילמה התקטיל חד מישראל. הפסוק הזה לא אמר מי שנוגע בחלל גוי. הפסוק הזה התכוון, אם במלחמה נגעת בחלל יהודי, אז אתה צריך טהרה, אבל בגוי לא. ורבנן, אומרת הגמרא, רבנן אומרים שזה לא נכון. הרי כתוב לא נפקד ממנו איש. רבנן אומרים, איך אתה מפרש את הפסוק על חלל יהודי, נוגע בחלל יהודי, כתוב לא נפקד ממנו איש. ורבי שמעון בר יוחאי, לא נפקד ממנו איש לעבירה. מה כתוב כאן בגמרא? כתוב כאן בגמרא שרשב"י ורבנן נחלקו. במלחמת מדיין שכתוב נוגע בחלל צריך טהרת שלישי ושביעי. האם הכוונה היא נוגע בחלל יהודי או נוגע בחלל גוי? אז רבנן אומרים, זה לא יכול להיות חלל יהודי, כי כתוב לא נפקד ממנו איש. אז על כורחנו מדובר בחללים גויים, ועליהם כתוב שצריכים טהרת טומאת מת. ורשב"י אומר, לא, זה לא גוי, כי גוי לא מטמא. אז מדברים פה בחלל יהודי, ומה שכתוב לא נפקד ממנו איש, זה הולך לא נפקד ממנו איש לעבירה, אף אחד לא עבר עבירה, אבל למות יש גם יהודים שמתו. עד כאן, סתמה דגמרה,
הרב, זה לא ספק טומאה ברשות הרבים.
למה ספק? מי שנגע...
ספק אם הוא נגע...
לא, מי ש...
ביהודי.
מי שנגע בחלל יהודי. על זה אמרה התורה, צריך להתאר. לא מדברים שם על ספקות בכלל. בפסוק, בפרשה, בפרשת מדיין, לא מדברים על ספקות. כל הורג נפש וכל נוגע בחלל, תתחתהו. בוודאו, מי שנגע בחלל יהודי או גוי, צריך להתחתן. בסדר? אז שימו לב, עד כאן המהלך הראשון בגמרא, ואנחנו יכולים לומר שהמהלך הראשון שם בגמרא, זה סתמה דגמרא, אין לו שם, אין מן דאמר. ושימו לב, מה כתוב במהלך הזה של הגמרא? במהלך הזה של הגמרא כתוב מפורש, שרבנן חולקים על רשב"י. אנחנו שאלנו שאלה ראשונה, האם רבנן חולקים על רשבי? במהלך הראשון של הגמרא, שזה סתם עד הגמרא, קודם כל כתוב שרבנן חולקים על רשבי, והגמרא אומרת מפורש שרבנן או מעמידים את הדין של מלחמת מדיין בחלל, בחלל גוי, כי לא נפקד איש, לא היו חללים יהודים, ולכן רבנן חולקים על רשבי, ורבנן אומרים גוי כן מתמא, עובדה, במלחמת מדיין, כל נוגע בחלל, יתמא, ורשבי אומר שזה מדבר בחלל יהודי, אבל בחלל גוי באמת לא היה צריך טהרת פרה, טהרת שלישי ושביעי. ורשבי בגלל זה נדחק, שמה שכתוב לא נפקד איש, הכוונה היא לא נפקד לעבירה, אבל מתו, גם מתו מישראל. אז קודם כל, בגמרא הזאת ברור שרבנן חולקים על רשבי. זה דבר ראשון, שאלה ראשונה ששאלנו. דבר נוסף שכתוב פה בגמרא, שלפי רשבי, גוי לא מטמא כלום, לא אוהל, לא מגע, כלום. הרי מה הגמרא שואלת על רשבי? הגמרא שואלת על רשבי, איך כתוב כל נוגע בחלל תתחתהו? כתוב כל נוגע בחלל תתחתהו. אז כך שואלת הגמרא על רשבי. אומרת הגמרא, רשבי יגיד לך שמדובר בחלל יהודי. כתוב לא נפקד ממנו איש, הכוונה היא לא נפקד לעבירה. אבל שם כתוב כל נוגע בחלל, לא כתוב כל מאהיל, לא כתוב כל מי שהיה באוהל עם חלל. אז הרי רואים להדיה מהגמרה הזאת, אליבא דרשבי, שגוי לא מטמא באוהל, גוי גם לא מטמא במגע. בגלל זה הגמרה שואלת, מה רשבי יעשה עם הפסוק כל נוגע בחלל תתחתהו, והוא צריך להידחק ולהגיד שזה בחלל ישראלי, ולא לא נפקד איש, זה לא נפקד לעבירה. אז פשטנו גם את השאלה השנייה. בגמרה הזאת רואים שרבנן חולקים על רשבי, ובגמרה הזאת רואים שאליבא דרשבי אין טומאת גוי, לא באוהל, לא במגע. אחרי כל המהלך הזה בגמרה מגיע רבינה. רבינה אמר, נהי, דמיעתינו קרא מטומאת אוהל, דכתיב אדם כי ימות באוהל, מטומאת מגע ומסע, מי מעטינו קרא? בא רבינה ואומר, רבינה, יש לי תשובה אחרת לרשבי. למה במדיין היו צריכים טהרה? למה במלחמת מדיין? אומר רבינה תשובה חדשה. לא מדובר בחללים ישראלים, מדובר בחללים גויים. למה? כי נגעו בהם. נהי שלפי רשבי אין טומאת אוהל בגוי, אבל יש טומאת מגע בגוי. רשבי מודה שגוי מטמא במגע. רשבי רק אומר שגוי לא מטמא באוהל. אז יוצא שיש לנו מחלוקת בין שני התירוצים בסוגיה ביבמות. לפי תירוץ א' בגמרא ביבמות, רשבי סובר שגוי לא מטמא בכלל, לא באוהל, לא במגע, כלום. ולכן הוא נאלץ לומר שמלחמת מדיין, הטהרה הייתה בגלל חללים ישראלים. לפי רבינה, רשבי אומר שגוי לא מטמא באוהל, אבל הוא כן מטמא במגע. כל המיעוט הוא אדם כי אדם, אתם קוראים אדם, אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל יטמא, אבל הוא לא ממעט מגע. שומעים? בא הרמב״ם, וזה תשובה של הרמב״ם בשוט הרמב״ם. בשוט הרמב״ם, תשובה קמ"א. אתם יודעים שכל תשובות הרמב״ם יש שתי מהדורות, בכל אופן, בפרויקט השו"ת, בשו"ת הרמב״ם, תשובה קמ"א. אומר הרמב״ם, דבר נפלא מאוד, רמב״ם, בתשובה. רבינה חידש עוד חידוש. מה חידש רבינה? רבינה חידש שרבנן בכלל לא חולקים על רשבי. המהלך הראשון בגמרא היה שרבנן חולקים על רשבי, והמהלך היה שהוויכוח הוא מה היה במלחמת מדיין, האם חללים גויים או חללים יהודיים. רבינה בא ואומר, אין מחלוקת בכלל, לכולי עלמא מסכימים מרשבי, שגוי לא מטמא באוהל, מי ידחקו כולי עלמא מסכימים שגוי כן מטמא במגע, ובמלחמת מדיין, היה שם מגע, כתוב כל נוגע בחלל תתחתהו, וזה כולה אלמה. זה אוהל, כולה אלמה לא. שמעתם? חידוש נפלא של הרמב״ם בתשובות. תשובה קוף ממי. זה נמצא בפרויקט השו"ת. קוראים לזה תשובות הרמב״ם מהדורה בלאו. תשובה קוף ממי. והרמב״ם אומר, שים לב, שרבינה, כשהוא אומר את התירוץ שלו, הוא לא אומר, כי כאמר רבי שמעון, אנה מילה באוהל. או הוא לא אמר נוסח כזה, אמר לך רבי שמעון, רבינה אמר דבר כללי, נאי דאימות מאוהל, לא אימות ממגע. אומר הרמב״ם, לשונו של רבינה משמע, שהוא לא מדבר על רשבי, הוא מדבר על כולי אלמה. הוא לא אומר, כי כאמר רבי שמעון, אנה מילה באוהל. הוא לא אומר, אמר לך רבי שמעון, אנה מילה באוהל. אומר הרמב״ם, זה מוסכם על כולי אלמה. שימו לב. שימו לב, מה?
לפי התירוץ הראשון בגמרא, מה, אז מה תהיה המחלוקת בין חכמים לרבי שמעון? חכמים אומרים שגוי מטמא תמיד?
זהו. לפי התירוץ הראשון, משמע שלרבנן גוי תמיד מטמא, ולרשב"י גוי בכלל לא מטמא. קרה משמע. לא, כלום. ובא רבינה ואומר, לא, 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 בכלל אין מחלוקת, כך אומר הרמב״ם, זה מוסכם על רשב"י, על רבנן, זה בכלל לא מחלוקת, ורק בדיוק, אז לפי התירוץ השני, אין בכלל מחלוקת, כך אומר הרמב״ם, בתשובה. וזה מוסכם לכולי אלמה, שבמגע הוא מטמא, ובאוהל הוא לא מטמא. מהי טעמה, מהטעם הזה, רבינו הרמב״ם פסק כמו רשב"י, אליבא דרבינא. כלומר, זה בעצם כמו כולי אלמה, אליבא דרבינא. מכל מקום, דינו של רשב"י מופיע להלכה, כך פסק הרמב״ם. מה פסק הרמב״ם? בהלכות טומאת מת, פרק א', הלכות טומאת מת, פרק א', הלכה... איפה זה? הלכות טומאת מת, פרק א', הלכה...
י' ג'.
י' ב' וי' ג', אני רוצה י' ב' וי' ג', הרמב״ם אומר, אחד מת מישראל או מן הגויים, מטמא במגע ובמסע. ואין הגוי מטמא באוהל. אז הלכה י' ב' הוא אמר, בן גוי, בן ישראל, מטמא במגע ומסע. הלכה י' ג', אין הגוי מטמא באוהל. והרמב״ם אומר, ודבר זה קבלה הוא, כך כותב הרמב״ם, דבר זה קבלה הוא, שגוי לא מטמא באוהל, והרי הוא אומר במלחמת מדיין, כל נוגע בחלל, ולא הזכיר שם אוהל. כך אומר הרמב״ם, כל נוגע בחלל ולא באוהל. אז זוהי ההלכה של הרמב״ם, מה שמופיע בשס בשם רשב"י, הרמב״ם פסק להלוכה, כמו שראינו, הוא אומר, זה, לפי המסקנה, זה לא מחלוקת, רבנן מסכימים עם רשב"י, וגם רבנן וגם רשב"י אומרים, גוי מטמא במגע, גוי לא מטמא באוהל. צריך לדעת, שיש תוספותים בשס, בכמה מקומות, תוספות, גם במסכת יבמות, סמך א' שאמרנו, גם במסכת במציע, קוף יום ד' שאמרנו, רק שנייה, שואלים אותי למה הרמב״ם לא עדיף להסביר שחולקים על אוהל ומסכימים על מגע, אז אמרתי שהרמב״ם דייק מלשונו של רבינה, שרבינה בלשונו משמע שהוא לא בא להסביר את רבנן, הוא לא בא להסביר את רשב"י, הוא אומר דבר כללי. אז הרמב״ם, כך הוא כותב, כך כותב הרמב״ם מתשובה, מלשונו של רבינה נראה, שהוא סובר שבכלל לא נחלקו בדבר רבי שמעון בר יוחאי ורבנן. וזה הוא אמר לכולי אלמה, מגע, כן או לא. ככה אומר הרמב״ם, ככה נראה מלשונו של רבינה. וכמו שאמרתי מקודם, בשום מקום שהגמרא מביאה את רשב"י, לא מביאה שרבנן חולקים. זה רק היה במהלך הסוגיה לפי התירוץ הראשון. אז הרמב״ם אומר, אבל רבינה לא מסכים לזה. שימו לב מוריי ורבותיי, תוספות בשני המקומות אומר, אין הלכה כרשב"י. תוספות בשני המקומות אומר, רבנן חולקים על רשב"י, ואין הלכה כרשב"י, הלכה כרבנן, שגוי מטמא גם באוהל. ואין הבדל בין מת גוי למת יהודי. זאת אומרת, תוספות חולקים על הפסק של הרמב״ם. הרמב״ם פסק הלכה כמו רשב"י, ולפי מה שאומר בתשובה, הוא בעצם פסק הלכה לפי שיטתו, ככולי עלמא, שגוי מתמה במגע, וגוי לא מתמה באוהל. תוספות בשני מקומות, גם בא במציא הקוף י' ד' עמוד ב', גם יבמות סמך א' עמוד א', בשני המקומות תוספות אומר, אין הלכה כרשב"י, הלכה כרבנן, והלכה כרבנן שגוי מתמה באוהל. ורבותיי, אתם יודעים למה? מה תוספות אומר? מדוע ולמה? הם אומרים שההלכה היא כמו רבנן שחולקים על רשב"י, ואין הלכה כרשב"י בעניין הזה? אז בשני המקומות, תוספות אומרים, הסיבה שפסק ההלכה הוא נגד רשב"י, בגלל המשנה של מדורות האקום. המשנה של מדורות האקום, שזה המשנה שנמצאת אצלנו בסוגיה. למה? תוספות אומר, במשנה במדורות האקום, דרך אגב, המשנה הזאת של מדורות האקום, זה המשנה בסוף מסכת אוהלות. סוף מסכת אוהלות פרק י"ח. בסוף, זה ממש הסיום של מסכת אוהלות, שם נמצאת המשנה של מדורות האקום. מה כתוב במשנה הזאת? כתוב במשנה הזאת שמדורות האקום, אז אסור להיכנס שם, נכון? לכהן אסור להיכנס, וההסבר הוא, כן, יש כמובן תנאים, גר שם 40 יום וכולי, מדורות האקום, אז כתוב במשנה תמאים, ולמה? כי חוששים שהגוי קבר שם נפלים. חוששים שהגוי קבר שם נפל. אז מאי תימה, מדורות האקום תמאים? אומר תוספות, באיזה תומעה חוששים שם? בתומעת אוהל. הרי אם הוא קבר את הנפל, אז מה הבעיה? הבעיה היא שמה יהיה פה תומעת אוהל. מה זה תומעת אוהל? אתם יודעים, תומעת אוהל זה לא דווקא שאתה מאהיל על המת, אלא אם המת ואתה נמצאים תחת אותו אוהל, תחת אותה קורת גג. כן? אם אדם או כלים נמצאים תחת אותה קורת גג של מת, אז יש תומעת אוהל. אומר תוספות, במדורות האקום חוששים לנפל, קבור. אז מה הבעיה? תומת אוהל. אם הוא קבור, אין פה בעיית מגע. יש פה בעיית אוהל. ואומר תוספות, יש כאן משנה, סתם משנה, שאומרת שהמדורות של האקום תמאים. מחשש לנפל הקבור שם, באיזה תומת אוהל. אז זה נגד רשב"י, אומר תוספות. המשנה של מדורות העקום, תוספות כותבים בשני מקומות, זה נגד רשב"י. ויותר מזה, תוספות כותבים, תוספות אומרים, שם במשנה באוהלות, בדין של מדורות העקום, שמה מופיע גם רשב"ג. רשב"ג אומר כמה פרטי דינים בדין של מדורות העקום. ויש בראשונים גרסה, שכל המשנה של מדורות האקום זה רשב"ג. רשב"ג אומר את כל המשנה של מדורות האקום. אומר תוספות, יש לנו כלל. כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו, הלכה כמותו. ככה אומר תוספות, זה כלל. כל מקום ששנה רשב"ג במשנתנו, הלכה כמותו. אז שימו לב מה אומר תוספות. אומר תוספות, תשים לב. המשנה של מדורות האקום היא נגד רשב"י. מדורות האקום חוששים לקבורת נפל וטומאת אוהל וחוששים. עכשיו כמובן זה נפל גוי, כן? שכחנו להגיד. מה זה? מדורות האקום. קברו נפל, זה נפל גוי. וחוששים, אומר תוספות, והלכה כרשב"ג במשנתנו, אז זה נגד רשב"י. כך אומר תוספות. אומר רי, אין הלכה כרשב"י, דרשב"ג פלי גלי באוהלות במדורות העקום, והלכה כמותו במשנתנו. אז זה פלאי פלאים שהתוספות למדו שכל המשנה של מדורות העקום היא נגד רשב"י, וכיוון שזה סתם מתניתי, וכיוון שיש שם רשב"ג במשנה, והלכה כרשב"ג במשנתנו, אין הלכה כרשב"י. והלכה כרשב"ג, שגוי טמא גם באוהל, נגד הרמב״ם, נגד הרמב״ם, וכל זה...
הרב, הכלל הזה של הסתם מתניתין, איפה הוא מופיע?
סתם מתניתין? לא, זה בדרך כלל אנחנו רואים, כשיש מחלוקת וסתם, הלכה כסתם. אבל בייחוד שרשב"י מופיע בברייתא, בייחוד שרשב"י... עכשיו, אני אומר, אבל התוספות אומרים, פה זה הרבה יותר, כי זה, כי זה רשב"ג, והלכה כרשב"ג. עכשיו, חברים יקרים, כל זה כתוב בריטווה אצלנו, בפסחים דפתת. כל זה כתוב בריטווה בפסחים דפתת. הריטווה אצלנו בפסחים דפתת אומר, ענן כרבי שמעון, תוספות אומר, סליחה, הריטווה אומר, סליחה, רגע, סליחה, סליחה, אני רוצה להסביר, אני רוצה להסביר, שנייה, 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 אמרתי פה איזה משהו טיפה לא מדויק, שנייה. אז תוספות אומרים, שימו לב, תוספות אומרים שהדין של מדורות האקום הוא נגד רשב"י, וכיוון שהוא נגד רשב"י, הלכה, כרשב"ג, כמו מדורות האקום, ואין הלכה כרשב"י. עכשיו שימו לב, באה ריטווה אצלנו בסוגיה, התחלתי להגיד ריטווה, אבל לא סיימתי, לא אמרתי אותו טוב. באה ריטווה אצלנו בסוגיה, והריטווה אומר, באמת, תוספות צודקים, שהמדורות האקום זה נגד רשב"י. אבל, הפוך, קיימה לן הלכה כרשב"י. הריטווה אצלנו אומר, בנקודה הזאת הפוך מתוספות, קיימה לן הלכה כרשב"י. הגמרא בכל המקומות מביאה את רשב"י כסתמה, ולא מביאה שיש איתו בעיה. אז אומר, וכך פסק הרמב״ם, כמו רשב"י. אז אומר הריטווה, הואיל וכן, אין הלכה כמו מדורות האקום. הריטווה אומר, אתם שמים לב, יש פה, התוספות והריטווה, שניהם מבינים, שהדין של מדורות האקום חולק על רשב"י. זה המכנה המשותף בין הריטווה לבין התוספות. מדורות האקום זה חשש טומאת אוהל בנפל גוי. אז זה נגד רשב"י. אז התוספות אומרים שכיוון שזה נגד רשב"י, סימן שאין הלכה כרשב"י, כי ההלכה היא כמו סתם משנה ורשב"ג במדורות האקום. והריטווה אומר ביוק הפוך. כיוון שקיימה לן הלכה כרשב"י, ככה אומר הריטווה, אז ממילא אין הלכה כמו מדורות האקום. אריאל, ראיתי מה שכתבת, תמתין, בסדר? אריאל, תמתין, ראיתי מה שכתבת, תחכה. מוריי ורבותיי, וכל זה נגד רש"י בסוגיה שלנו. רש"י בגמרא שלנו בפסחים, ולכן תשימו לב, אני לא באתי היום ללמוד משנה במסכת עולות, ולא באתי היום ללמוד את הגמרא ביבמות, באתי ללמוד, גם זה חשוב, כן כמובן, אבל באתי ללמוד את הגמרא בדף ט' בפסחים עם רש"י, ועם הריטווה אצלנו. מה רש"י אצלנו כותב? רש"י אצלנו היה לו קשה... מה זה הדין של מדורות האקום? לפי מי זה? מה אומר רש"י? אומר רש"י, הדין של מדורות האקום זה בין לרבנן ובין לרשב"י. מה כותב רש"י? אומר רש"י, לרבנן. אז מה זה הדין של מדורות האקום? שלא יהיה טומאת אוהל. לפי רבנן, גוי מטמא באוהל. אז מה הדין של מדורות האקום? שבבית הזה קבור נפל, ויש חשש שתתאמה תאומת אוהל. לרשב"י, כך אומר רש"י, לרשב"י, הרי גם הוא מודה שמתאמה במגע. אז הדין של מדורות האקום זה לא להתאמה במגע. מה עושה רש"י? רש"י אומר, המשנה של מדורות האקום היא לכולי אלמה. זה לא משנה רשב"י או רבנן. אומר רש"י, לרבנן, אז החשש הוא שלא יתאמה באוהל, מהנפל הזה. לרשבי, החשש הוא שלא יתאמה במגע מהאוהל הזה, אבל זה לכולי אלמה. אז מוריי ורבותיי, תשימו לב, כמה זה קריטי ללמוד נכון את המשנה של מדורות האקום. הרי אנחנו למדנו את זה פה כאילו בדרך אגב, בתוך הסוגיה של ודאי וספק. לא, המשנה של מדורות האקום היא קריטית, כי ממנה באה השאלה אם הלכה כרשבי או לא. תוספותים אומרים אין הלכה כרשבי בגלל המשנה של מדורות האקום, שהיא נגדו. ורשי אצלנו אומר היא לא נגדו. רשי אצלנו אומר זה לא נגדו. רשי אצלנו אומר זה המשנה הזאת היא לרשבי, בין לרבנן בין לרשבי, לרבנן חיישינה לתומת אוהל, לרשבי חיישינה לתומת מגע. עכשיו שימו לב, ברור ברשי שהוא לומד שרבנן ורשבי חולקים. זה נגד הרמב״ם ההוא, כן? מישהו פה כתב לי שרשי נגד הרמב״ם, בהחלט. ברור, רשי אומר שרבנן ורשבי חולקים. ורשי אומר, זה דבר ראשון, ורשי אומר שגם אליבא דרשבי הוא מודה שיש תומת מגע. ולכן המשנה שלנו היא לכולי אלמא, לפי רבנן. ואז שואלים אותי פה וזה נכון, לפי רשי, אליבא דרשבי, לא להתבלבל, כן? לפי רשי, אליבא דרשבי, אז החשש במשנה שלנו הוא שמייגע בנפל שבבית. לרבנן תומת אוהל, לרשבי תומת מגע. זה בדיוק הנקודה שהתוסות והריטווה לא הסכימו לקבל. זה בדיוק הנקודה שתוסות וריטווה אמרו, איזה חשש, הוא ייגע בנפל? הנפל קבור. מה החשש שיגע? זה רק תומת אוהל. אז לכן זה לא כמו רשבי. בסדר? תוסות והריטווה אמרו, המשנה של מדורות האקום, היא לא יכולה להיות כמו רשבי. כי זה רק חשש אוהל, ולפי רשבי אין חשש אוהל בגוי. אז תוסות אמרו מהאיתמה, סימן שאין הלכה כרשבי. הריטווה אומר הפוך, הלכה כרשבי, אז אין הלכה כמו המשנה של מדורות האקום. ורשי אומר, גם תומת מגע חוששים. אז ממילא זה גם לפי רשבי. אז אריאל כתב לי משפט, אריאל, מאיפה הבאת את המשפט הזה? את הסברה הזאת? מהראש שלך? מהסברה שלך?
הלוואי,
לא, באמת אני שואל, נו, מאיפה הבאת את זה? לא, כי כתבת סברה בלי מקור, ואני שואל מה המקור שלך. אני לא שומע אותך, או שתכתוב לי.
הרב, אומר מהרשש.
זה חיפשתי לשמוע, מהרשש, נכון. יפה מאוד, מהרשש. אז מוריי ורבותיי, יש כאן רשש, אשרי מי שמבין את הרשש, אולי עוד נדבר עליו, אבל יכון, יש פה איזה רשש, שהרשש מחדש שאוהל על נפל חשוב מגע. אם מישהו יכול להסביר לי מה הוא אומר, אני אשמח מאוד, איך אוהל על נפל חשוב מגע? אני יודע, אריאל, אני יודע, לא, מצוין, אז קודם כל ישר כוח, כל הכבוד שראית את הרשש, אבל השאלה שלי אם אתה מבין מה הוא אומר, איך אוהל על נפל נחשב מגע? מה פתאום? אז טוב, אולי נדבר על זה, אולי עוד נדבר, אני לא יודע, אולי עוד נדבר. בכל אופן, על פי פשטות. בכל מקרה, זה ברור בדעת רשי שהחשש במדורות האקום זה לפי רשבי זה מגע. לפי רבנן אוהל, לפי רשבי מגע. ואת זה תוסות לא קיבלו, ולכן תוסות אמרו שאין הלכה כרשבי, כי מדורות האקום חולק עליו. חברים יקרים, האם את כאן בסדר?
כן, הרב.
כן, העסק טוב עד כאן. ועכשיו צריך לדעת שלרמב״ם יש שיטה חדשה ואחרת בכל הסוגיה. למה? הרי כבר ראינו שהרמב״ם ואת פרק א' מהלכות טומאת מת. אז הרמב״ם פסק כמו רשב"י, ואולי לשיטתו זה ככולי אלמה, שגוי מתמה במגע ולא מתמה באוהל. אז מה צריך להיות עכשיו לפי הרמב״ם הדין של מדורות האקום? מה צריך להיות עכשיו לפי הרמב״ם הדין של מדורות האקום? אז לפי
כמו תוספות, רשי.
רגע, אז לפי תוספות אין הלכה בכלל כמו מדורות האקום. כי תומת אוהל, לא, תומת אוהל לא נוהגת בגוי, תומת מגע זה רחוק שחוששים לזה. שיגע בנפל חוששים זה רחוק. אז הרמב״ם צריך לפסול, לא לפסוק את דין מדורות האקום, כי הוא פסק כמו רשב"י, אז כמו הריטב"א. רבותיי, הריטב"א אמר שכיוון שהלכה כרשב"י, אין הלכה כמדורות האקום. תוספות אמר שכיוון שהלכה כמדורות האקום, אין הלכה כרשב"י. אבל הרמב״ם פסק הלכה כרשב"י. אולי לשיטתו זה לכולי עלמא. עכשיו, אנחנו צריכים להבין יותר מזה. אם לפי הרמב״ם דינו של רשב"י הוא ככולי עלמא, אז ודאי חייבים לקבל לדין מדורות העקום. אתם עוקבים אחרי החשבון. לפי תוספות והריטב"א, אז מדורות העקום חולק על רשב"י. או מכאן הלכה נגד רשב"י, או מכאן הלכה נגד מדורות העקום. נכון? זה החשבון. תוספות והריטב"א אומרים שהדין של רשב"י והדין של מדורות העקום מתנגשים. אז מכאן שאחד לא סובר את השני, או הלכה כרשב"י נגד מדורות העקום, או הלכה כמדורות העקום נגד רשב"י. אבל הרי הרמב״ם אמר שהדין של רשב"י הוא לכולי אלמא, שגוי מתמה במגע ולא מתמה באוהל. זה הרי הרמב״ם אמר בתשובה בשוט. אז מה הוא עושה עם מדורות העקום? עכשיו, הרמב״ם הרי פסק את רשב"י, שמתמה במגע ולא מתמה באוהל. מה עם מדורות העקום? אז הרמב״ם פוסק להלכה גם את מדורות העקום. חבר'ה, החשבון שאמרתי עכשיו, מובן מה שאמרתי? מובן מה שאמרתי? לפי הרמב״ם, הוא לא יכול להגיד שמדורות העקום חולק על רשב"י. כי הרי הוא אומר שרשב"י...
רגע, אפשר לחזור עוד פעם?
עוד פעם, רבותיי. הרמב״ם לא יכול לומר שמדורות העקום חולק על רשב"י. כי הרי הרמב״ם אומר שרשב"י זה כולי אלמא. אז מי חולק עליו? אין מי שחולק עליו לפי הרמב״ם למסקנה. בסדר? אז הרי זה מה שהחשבון שעשיתי. ובאמת הרמב״ם פוסק את מדורות העקום. הרמב״ם אומר, פרק י' הלכה ז', מקום שגרו בו גויים בארץ ישראל, מדורות העקום, הרי זה מתמה כארץ העמים. עד שיבדק, שמה קברו בו נפלים. והרמב״ם ממשיך, מדור גויים, אם היה אישה, הוא קטן, בן 9, לא צריך, וכו'. אז מה לכאורה היינו צריכים להגיד? כשהרמב״ם הוא כמו רש"י. איך הוא פוסק את דין מדורות העקום? הרי הוא פוסק שגוי מתמה במגע ולא מתמה באוהל, אז היה צריך להגיד שהחשש הוא לתומת מגע. מה הבעיה במדורות העקום? הבעיה היא תומת מגע. אלא אם כן נגיד את החידוש של הרשש שאריאל הביא מקודם. אבל בצורה פשוטה. אבל הבעיה היא שהרמב״ם אומר מקום שגרו בו גויים, הרי זה מתמה כארץ העמים. יש גזירה דרבנן שארץ העמים מתמת. ארץ העמים, חוץ לארץ. ארץ העמים מתמת. והרמב״ם באותו פרק, פרק י' א', הרמב״ם אומר ארץ העמים, בהתחלה, פרק י' א' בהתחלה, ארץ העמים, בתחילה, גזרו על גושה, על הגוש, על האפר, בלבד. אבל אחר כך חזרו וגזרו על אווירה. אוויר, ארץ העמים מתמה. קיימלן, שארץ העמים, חוץ לארץ, גזרו רבנן טומאה על הגוש, על האפר וגם על האוויר. אומרים המפרשים, ממשיך הרמב״ם ואומר, מדורות העקום, מקום שגרו בו גויים, הרי זה מתמה כארץ העמים. זה לשון הרמב״ם. מה זאת אומרת כארץ העמים? גם האוויר. האוויר מתמה כמו ארץ העמים. מה הפשט? הרי הרמב״ם פוסק, הרי הרמב״ם פוסק שגוי מתמה במגע ולא מתמה באוהל. אז איך אתה אומר שאפילו אוויר מדורות העקום מתמה כמו ארץ העמים? זה יכול להיות תומת אוהל, אבל זה לא תומת מגע. וגוי לא מתמה באוהל. אתה פוסק. בפרק א' הרמב״ם פסק, בפרק א' הרמב״ם פסק שגוי מתמה במגע ולא מתמה באוהל. כמו רשבי, ששיטת הרמב״ם שזה כולי אלמה סוברים כמו רשבי כך. אבל מה הוא פוסק במדורות העקום? שזה מתמה כמו ארץ העמים. וארץ העמים מתמה גם האוויר. הרמב״ם כותב מפורש. אז זה לא כמו רשי, שרשי אמר שלפי רשבי, מדורות העקום מתמה בגלל המגע. אז עוד פעם נחזור לסברה של הרשש. מה הפשט בסברה של הרשש? מי יודע? אבל האחרונים מסבירים.
הכוונה של הרמב״ם זה לא שמדורות העקום יש להם טומאה מדרבנן?
מדרבנן, ברור. כמו ארץ העמים.
זה לא אותו דבר כמו טומאת ארץ העמים לעניין האוויר. זה כן כמו...
אז אוקיי. המפרשים לא פרשו, הרמב״ם היה, הרמב״ם שלשונו כל כך מדויקת, היה צריך להגיד אחרת. הרמב״ם אומר, מקום ששכנו בו גויים, הרי זה מתמה כארץ העמים. עד שיבדק, שמה קברו בו נפלים.
אבל פשוט ארץ העמים זה תומת דרבנן, אז גם פה יהיה תומת דרבנן.
נכון, בסדר. אבל גם האוויר. אבל אם הוא אמר, הוא הרי אמר בעצמו... מה, הוא התכוון שמדורות העקום לא מתמה באוויר? אז היה צריך להגיד, הוא אומר, יהיה מתמים כמו ארץ העמים. ובתחילת הפרק הוא אמר, ארץ העמים מתמה את הגוש והאוויר. אז אם הוא היה סובר בארץ, במדורות העקום לא מתמה באוויר, הוא מטעה אותנו. הוא אומר, מתמה כמו ארץ העמים. אז אתה אומר, הוא התכוון רק מדין הגזירה וכולי. דוחק. המפרשים אומרים, משמע מהרמב״ם גם אוויר. מה הפשט? עכשיו, מורה ורבותיי, זה משנה למלך בעיקרון. המשנה למלך בעיקרון, כך הוא אומר, והמשנה למלך אומר, בעיקרון, יש פה שיטת רשי, שיטת תוספות, שיטת הרמב״ם, והוא לא הביא, אבל אנחנו ראינו שיטת הריטווה. בעצם בסוף יצא פה ארבע. רשי, תוספות, ריטווה, רמב״ם. מוריי ורבותיי, למה גזרו טומאה על ארץ העמים? למה גזרו טומאה על ארץ העמים? אז יש תוספות במסכת נזיר, בדף נון דלת עמוד בית. תוסות במסרת נזיר דף נון דלת עמוד בית. תוסות אומר, גזרו תומעה על ארץ העמים, גם באוויר. למה? אומר תוספות. שנייה. כדי שלא יצא מהארץ לחוץ לארץ. כדי שלא יצא מהארץ לחוץ לארץ. ככה אומר תוספות. תומת ארץ העמים זה לא משנה, כתוב מפורש באוויר, זה אוהל. תומת ארץ העמים זה באוויר, הוא לא נוגע בכלום. שואלים אותי פה, האם תומת ארץ העמים? תומת ארץ העמים גזרו רבנן, על האוויר שמתמה. אתם יודעים, מה הכוונה האוויר? כתוב, מי שנכנס בשידה, תיבה ומגדל, זאת אומרת, באווירון, בכדור פורח, לארץ העמים, אוויר, ארץ העמים, גזרו תומה. מה הסיבה? אז כתוב בתוספות, כדי שלא יצא מהארץ לחוץ לארץ. זה הסיבה. אומרים אחרונים, גם מדורות העקום לשיטת הרמב״ם זה אותה סיבה. זה כדי שאדם לא יתגורר בבית העקום. כדי שאדם לא ייכנס. עכשיו שימו לב, מדורות העקום זה גזרו בארץ ישראל. גוי שיש לו בית דירה בארץ ישראל. הרי בחוץ לארץ לא גזרו על מדורות העקום. נכון? תוספות אצלנו אומר שבחוץ לארץ לא גזרו על מדורות העקום. רק בארץ ישראל. כי בחוץ לארץ בין כל החוק עזרו על תומת ארץ העמים. אז כל הגזרה של מדורות האקום זה בארץ ישראל. אומרים האחרונים, שיטת הרמב״ם, עכשיו, אני אומר את זה בזהירות, ואל תצטטו אותי, כי תשמעו עד הסוף. החשש לנפלים, זה לא הסיבה האמיתית, זה התירוץ. הסיבה האמיתית היא כדי שאדם לא יגור במדורות האקום. כמו שגזרו תומה על ארץ העמים, כדי שלא יצא מארץ ישראל לחוץ לארץ, אז גזרו תומה על ארץ העמים, כדי שלא ייכנס לגור שם, כדי שלא יגור עם גוי באותו בית. כהן. כדי להרחיק. כדי להרחיק. כמו כל הגזרות שגזרו על פיתם ועל יינם ועל שמנם, גזרו תומה למדורות האקום. אלא שרבנן לא רצו סתם. גזרו תומה על מדורות האקום. אז היה צריך למצוא אסמכתה מעשית. אז אמרו שמה יקבר שם נפלים. רק במקום שיש חשש נפלים, גזרו. מקום שאין חשש נפלים, לא גזרו. אם הוא פחות מגיל 9 וכו', לא גזרו. אבל זה לא הטעם האמיתי המרכזי הנפלים. הטעם הוא כדי שלא יתגוררו שם. וזה מה שהרמב״ם מתכוון, שגזרו תומעה, זה מה שהרמב״ם מתכוון, שגזרו תומעה על מדורות האקום, כמו שגזרו על ארץ העמים. למה הרמב״ם היה צריך את כל הדימוי הזה? גזרו תומעה על מדורות האקום, כמו ארץ העמים, המטרה היא הרחקה.
רב, זה לא קצת דחוק עם כל הקטע של 40 יום, כאילו הרשש יותר טוב מזה, לא?
אני מסכים, הרשש יותר טוב.
אתה יכול... כאילו פחות דחוק.
מה הפשט ברשש, אבל? מה המגע עם אדם מהיל? מה הוא נוגע?
יש תומת אוהל ויש מהיל. תומת אוהל זה להיות עם באותו החלל, אבל מהיל זה להיל, או שהוא מהיל עליך, או שאתה מהיל.
מהיל זה כמו נוגע.
פחות מטפח, נראה לי, כותב.
מהיל זה כמו נוגע. אז אני רוצה לומר, הרב, רבותיי, אני יודע, אמרתי בהתחלה, אני אומר פה דבר שאנחנו קצת מתקשים בו, הרב עזריה שליטה, שהתחלנו בו, בספר שלו, תהרת ישראל, מביא בעמוד 208, זה בסימן ד', הוא מדבר, אז הוא מביא בשם הרב קוק זצל, הרב קוק זצל כתב בספר טוב רואי, זה אחד הספרים שמפיעים שם חידושיו, של הרב קוק, טוב רואי. אז הרב קוק בספר טוב רואי, אמר, הדין של מדורות הגויים, זה לא רק באמת מחשש תומעה שנפלים, זה באמת הסמכת המעשית, זה באמת הבסיס. אלא רצו חזל למנוע כניסת ישראל לבית הגוי, כדי להרחיק את ישראל מהם. כמו שטוסות כתבו שגזרו תומעה לארץ העמים, כדי שלא יצאו לחוץ לארץ. ולכן הרמב״ם אומר שגם אוויר, מדורות אקום תמה, כמו אוויר ארץ העמים. תומת ארץ העמים היא גם רק בגוי, תומת ארץ העמים היא גם רק בכהן. זה הרחקה שרבנן, מה עכשיו? רבנן רצו להכניס לנו לתודעה, מה זה ארץ העמים? רבנן רצו להכניס לנו לתודעה, מה זה? עכשיו, רבנן לא יכולים להגיד, לאף יהודי אסור להיכנס לבית של גוי. אבל כדי להכניס לתודעה, הרחקה, אז אמרו, מדורות האקום, כהן לא ייכנס, ארץ העמים כהן לא ייכנס. עכשיו תשמעו מוריי ורבותיי. איך שלא יהיה, עכשיו אני אומר ככה, אריאל מתעקש, אז אני לא שולל, אני אומר, רק צריך להבין את הסברה, יש רשש, זה נכון. הרשש אצלנו אומר שאיזה חידוש, שיש תומת, הרשש אצלנו אומר חידוש, יש שתי מדרגות בתומת אוהל. יש תומת אוהל שאתה לא מאהיל על המת, אלא אתה והמת תחת אותו קורת גג. אז זה תומת אוהל קלה. ועל זה אמר רשבי שגוי לא מתמה באוהל. אבל יש תומת אוהל שאתה בעצמך מאהיל על המת. וזה כמו נוגע. מאהיל הוא כמו נוגע. אז זה גם רשבי מודה שגוי מתמי. וזה הפשט ברמב״ם. הפשט ברמב״ם במדורות האקום, שם היעהיל. ויעהיל הוא כמו נוגע. אז בואו נסכם. יש מהלך אחד, הוא המהלך של הרשש, שאריאל אוחז בשיטתו, ואיך אריאל מה אמרת לפני רגע, זה יותר פשוט, משהו כזה, אריאל אמר זה מהלך יותר פשוט, שהרמב״ם למד את דין מדורות האקום, שזה חשש תומת מגע, נפל קבור, מה מגע, הכוונה היא מאהיל, שחשיב כנוגע, ולא רק שניהם נמצאים תחת אותו אוהל, שזה לא נחשב נוגע. אבל יש מהלך שני, שהרמב״ם הדגיש, שמדורות האקום תמאים, כמו ארץ העמים. זה לשון הרמב״ם, על זה אין ויכוח. וארץ העמים, מה העניין שמה? למה גזרו תומה על ארץ העמים? נפלים? מה גזרו? אתם יודעים, כתוב, מתי המבול, כל מיני דברים, מה יש בארץ העמים? תוספות אומר, כדי שלא יצאו מארץ לחוץ לארץ, כדי לשים לב, זה לא ארץ ישראל, זה חוץ לארץ. כולם מתלהבים לנסוע לחוץ לארץ, כל היה עיתונים, פרסומות, טיולים בחוץ לארץ, פסח בחוץ לארץ, יש עכשיו פרסומת, התחסנת? אז אתה כבר יכול לנסוע לחוץ לארץ לפסח. יש עכשיו פרסומת בתקשורת, אתה מחוסן? אז יאללה. ורבותיי ורבנן אמרו, כמה שפחות לצאת לחוץ לארץ, אז גזרו תומה לארץ העמים. אז גם גזרו תומה על מדורות העקום. בגדרים של חשש נפל, אבל לא מחמת תומת אוהל או תומת מגע, גזרו תומה על אוויר מדורות העקום. רק פה צריך לומר יסוד. הלוך אלה מייסה, כהנים, יוצאים היום לחוץ לארץ או לא?
יוצאים
גזרו תומה על ארץ העמים. הלוך אלה מייסה, כהנים יוצאים לחוץ לארץ או לא? אתם מכירים כהנים שנוסעים לחוץ לארץ? היי מי.
נוסעים.
אז מה פשט? הרי גזרו תומה על ארץ העמים. ועל ארץ העמים גזרו תומה זה ודאי. ואתם מכירים כהנים שמקפידים לא להיכנס לאיזה בית של גוי? מדורות האקו? אז תוספות אצלנו אומר שבחוץ לארץ לא נוהג מדורות האקו. נו יופי, בחוץ לארץ, בכל ארץ העמים...
זה גזירה לגזירה?
לא, כל ארץ העמים תמאה. אז לא צריך את מדורות האקו. אבל מדורות האקו בארץ. אתם מכירים כאלה שמקפידים לא להיכנס? את צריך לדעת שיש מחלוקת גדולה בין הפוסק. עכשיו, אני רוצה רק להגיד לכם. הרב עזריה, מחותני היקר, הוא תלמיד חכם מופלג, עמל ויגע בתורה, בסוגיות מסובכות שכמעט רגל אדם לא נגעה בהם, כמו טומאה וטהרה, והוא באמת עושה את זה קודם כל לשם שמיים, לשם לימוד תורה. אבל דבר נוסף, הוא כל הזמן מחפש את הלוך אלה מייסה. הוא מחפש כהנים תאורים, כי הרב עזריה יש לו מחקר אדיר על פרה אדומה, והוא כבר התקדם בזה במחוזות, הוא כבר קדימה עם פרה אדומה, ושעם פרה אדומה צריך כהנים תאורים שיתעסקו. אז הוא אומר, צריך כהנים שמעולם לא נכנסו, לא היו בארץ העמים, צריך כהנים שמעולם לא היו באוהל אמת, צריך כהנים שמעולם לא היו במדורות האקום, שלא היו באיזה בית של גוי. בסדר? אז השאלה, הלוכה של מדורות האקום נוהגת, לא נוהגת? כן, עכשיו השאלה, איך אתה מגדיר טיסה במטוס, אוקיי? בקיצור, צריך לדעת, יש הרבה פוסקים שאומרים שכל מה שגזרו תומעה על ארץ העמים, זה רק במקום שבארץ ישראל נוהגת טהרה. במקום שבארץ ישראל נוהגת דיני תומעה וטהרה, אז גזרו תומעה על ארץ העמים. מקום שארץ ישראל מוחזקת בטהרה, גזרו תומעה על ארץ העמים. אבל במקום שבין כה וכה גם בארץ אין תומעה וטהרה. כולנו תמימים גם בארץ. אז אין משמעות לגזרו תומעה על ארץ העמים. ממילא גם אין עניין של מדורות האקום. בין כה וכה אין תומעה וטהרה. ככה יש פוסקים שאומרים. לא כולם מסכימים לזה. אבל פוק חזי, מה היה עם הדבר? העולם מקל. מה הכוונה להיכנס לחוץ לארץ בארון? בשידת טבע ומגדל, במטוס.
כן, כן.
כן, אז זה אווירה, אווירה של ארץ, מטוס, בחו, מטוס זה כמו, כן, אבל יכול להיות בעיה של מעיל וכולי, בסדר. תשמעו, הרב עזריה, הרב עזריה, הוא אומר לי ככה, כל מי שנמצא בבית חולים, כלשהו, לא עלינו, הוא בחשש תממת, כי בבית חולים בכללי יש נפלים, יש נפטרים, לא עלינו היום בקורונה, ויש איברים קרוטים שלפני שקברו אותם, כל מי שנמצא בבית חולים הוא בחשש תממת, באוהל, כן, הוא נמצא בתוך בית חולים, תחת קורת גג אחד, עם מתים. אז אתם יודעים, בשערי צדק וכיוצא בזה, יש שם בכניסה שלט, עזרת כהנים, אם יש נפטר בבית חולים, הם כותבים בהתחלה שלט, כהנים לא להיכנס. אבל זה לא 100% בכלל, אני במו עיני יודע שהיה נפטר בתוך הבית חולים, ובכניסה לא הייתה עזרה לכהנים. אני במו עיני הייתי וראיתי. ולא הייתה עזרת כהנים, אפילו בשערי צדק. אז לכן, באלמה, כהנים משתדלים לא להיכנס לבית חולים אם אין צורך. כהנים שמקפידים, משתדלים בכלל לא להיכנס. אבל כל ילד שנולד, הוא נולד בבית חולים, אז הוא היה 3 ימים כשהוא נולד בבית חולים. הרב עזריה מחפש כהנים תאורים שיוכלו להתעסק בפרה אדומה. במקביל הוא מגדל פרות אדומות והכל. אבל כדי שכהן יהיה טהור, צריך שהוא נולד בבית ולא נולד בבית חולים. צריך שהוא מעולם לא היה בבית חולים. צריך, אז אני בטוח שהוא טהור, צריך שהוא לא בא במגע עם תמאי מת, שבבית, קיצור, שהוא לא היה במדורות העקום, שהוא לא היה בארץ העמים, הוא מנסה לגדל ילדים כהנים, הוא מחפש מתנדבים, ילדים כהנים שיהיו מגיל 0 בטהרה, כדי שיוכלו לטפל בפרה אדומה. דרך אגב, לצערנו הגדול, לפרות אדומות שהוא גידל, והוא תכנן, לפי, הפרה אדומה צריכה להיות בת 2. לפני 2 היו לו כמה פרות אדומות בגולן, במקום סודי, באיזה חוות בקר סודית, כדי שלא... והוא אמר, תשפ"א, תהיה שנת פרה אדומה. ככה הוא אמר בשעתו. כי צריך 2 מלידת הפרה, פרה אדומה צריכה להיות בת 2, אז הוא אמר, בתשע"ט יש לי פרות עגלים אדומים, צערנו הגדול, יש להם שערות לבנות. עברו 2 ויש שערות לבנות, ולא, המגדלים אמרו, זה שערות שיפלו, בינתיים אין פרה אדומה טהורה כרגע, לצערנו. גם אין כהנים טהורים בוודאות, לצערנו. צריכים לחכות למשיח כנראה, אבל הרב עזריה לא מרים ידיים. הרב עזריה לא מרים ידיים, והוא נוסע, והבן שלי, שהוא החתן שלו, כן, אומר, אנחנו עושים לנופש בגולן, נופש בגולן, 3 ימים. פתאום הוא רואה איזה עדר בקר, אתם יודעים, בגולן, רואים שם כל מיני, הוא רואה איזה פרה חומה, עוצר את הטיול, עוצר את הנופש המשפחתי, יוצא עם מצלמה, מצלם את הפרה מימין, משמאל, משמאל, זה כן אדום, זה לא אדום. הוא לא נוסע לטייל בארץ בשביל לראות סתם, עכשיו, בשביל פרה אדומה צריך עץ ערז ועזוב, ושני תולעת, מישהו יודע מה זה עזוב? אז הרב עזריה חקר וחקר וחקר, מה זה עזוב, מה זה עזוב.
דוב זה זאתר, לא?
מה זה בדיוק, עזוב וכולי, והוא בא לבקר, פתאום הוא ראה איזה שיח, שכח את הבן שלו, שכח את הנראה, שכח כלום, הלך עם המצלמה לצלם את השיח הזה, זה כן עזוב, זה לא עזוב. כך החיים יהודים שחיים את התורה בכל 24 שעות ביממה, כפול 7, כפול, חיים את התורה, איך תהיה פרה אדומה, איך יהיה עזוב, איך יהיה כהן טהור, קיצור, מחקרים על גבי מחקרים, על גבי מחקרים, הוא לא מזניח. בכל אופן, הוא מספר פה בספר שרב אברום שפירא, זצ"ל, הוא היה כהן, אמר שכשהוא פעם נפגש עם הרב סולובייצ'יק, הרב סולובייצ'יק בחוץ לארץ, בארצות הברית, הרב סולובייצ'יק שאל אותו, למה כהנים לא מקפידים על הדין של מדורות העקום? כהנים בארץ ישראל, תוספות אצלנו אומרים שבחוץ לארץ אין דין של מדורות העקום, נכון? חבר'ה, מה תוספות אצלנו אומר? תוספות אצלנו אומר, אומר רי, כהנים מותרים להיכנס בבתי גויים, למה? כי אין מדורות העקום בחוץ לארץ. אז רב אברום שפירא מספר שהוא נפגש עם הרב סולובייצ'יק, והרב סולובייצ'יק שאל אותו, אבל למה בארץ כהנים לא מקפידים על מדורות העקום? אז כל הפוסקים מחפשים. הריטווה אצלנו אומר, אין הלכה כמדורות העקום, כיוון שהלכה כרשבי, אין הלכה כמדורות העקום. זה מה שהריטווה אצלנו אומר. כיוון שהלכה כרשבי, אין הלכה כמדורות העקום. אבל מה נעשה שהרמב״ם פסק הלכה כמו מדורות העקום? ותוספות אומר שהלכה כמדורות העקום, ובגלל זה אין הלכה כרשבי. צריך לדעת שמשום מה בשולחן ערוך דין מדורות העקום לא נמצא. ברמב״ם דין מדורות העקום נמצא, בשולחן ערוך מדורות העקום לא נמצא. אז אחד הסיבות היא שמדורות העקום, הרמב״ם אומר, גזרו טומאה כמו ארץ העמים, ובפוסקים כתוב שארץ העמים גזרו טומאה רק במקום שכשבארץ ישראל יש טהרה, אז גזרו טומאה בארץ העמים. מקום שאין טהרה בארץ ישראל, גזרו בארץ העמים. אז מזה עושים עקש, אחד ועוד אחד. הרמב״ם אומר שטומאת מדורות העמים, סליחה, טומאת מדורות העקום זה כמו ארץ העמים. בארץ העמים זה רק שיש טהרה בארץ ישראל. אז ממילא, אולי זה אחת הסיבות שהקלו. תם ולא נשלם. וגם מחר...
הרב בכללי, ענייני טומאה וטהרה מופיעים בשולחן ערוך?
כן, אבל מדורות העקום היה צריך להופיע. לא כל דיני טומאה וטהרה, אבל דיני טומאת כהן. סליחה, השולחן ערוך מופיע מה מותר ומה אסור לכהן. איפה מותר לו להתאמה, איפה אסור וכו' וכו'. כן, אז שם היה צריך להגיד, אסור לכהן להיכנס למדורות העקום. רבותיי, מחר נמשיך קודם כל, האם מצא חן בעיניכם הנושא? לעסוק בענייני תומה וטהרה ולהכיר קצת את העניינים, את המצא חן ביניכם.
כן, כן, יפה מאוד.
האם הלימוד הזה הוא לימוד משמח, כמו שלמדנו הבוקר באורות התורה, שתורה צריכה לשמח? זה משמח במובן הזה שאנחנו מכירים מושגים וסוגיות חדשות שלא הכרנו. עכשיו שימו לב, מחר אני גם רוצה לעסוק בהמשך, אבל מחר אני רוצה לעסוק בסוגיה הזאת של השפחה של המציק. בסוף העמוד, מעשה בשפחתו של מציק, הטיל הנפל לבור וכהן אחד, איך תוספות אומר? כהן שוטה, איך הראשונים אומרים? כהן, כן, באו לראות מה היה שם וכולי, וספק כתומה ברשות היחיד, ספק כתומה.